אנחנו מתחילים היום דף קופטרי, מתחילים פרק שמיני כל הבשר, שאנחנו נתחיל לדון בדיני בשר בחלב. אוקיי, כפי שידוע, יש שלושה פעמים שמוזכר בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. החכמים דורשים אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, ואחד שאסור להנות מבשר בחלב. נגיד כמה דברים כרקע. קודם כל, בשר בחלב זה שונה מדברים אחרים, שבעצם זה שני דברים של היתר, ורק כשמערבבים אותם, זה הופך, או מבשלים אותם, זה הופך להיות אסור. זה דבר אחד שפשוט קצת מיוחד בזה. רציתי להזכיר שאנחנו נדבר על מה זה בשר, לא תבשל גדי. גדי זה סוג של בהמה. אז יהיה דיון, האם גם חיה, האם גם עוף, כי זה לא ברור שהם אסורים מדאורייתא. אני נראה על זה ויכוח. ונראה מה בדיוק, מה הסייגים שעשו כדי למנוע מאכילת בשר בחלב. אוקיי, עוד כל מיני דברים, זה קצת רקע. המשנה מתחילה. כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר, דגים וחגבים. Okay? זאת אומרת, כל בשר אסור לבשל בחלב, מה לא נכלל בתוך האיסור? בשר, דגים וחגבים. משמע משם שחיה ועוף כן כלולים באיסור בשר וחלב. קודם לפני שנמשיך, תוספות מקשה, תימא דלא תני בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית שלא בפני הבית, כמו כשהתחלנו פרק חמישי, נראה לי, כן, פרק חמישי של אותו בית בנו, ואז כיסוי אדם, בגיד אנשה, עם כל הפרטים האלו. תוספות מזכיר שדווקא בתוספתא כן מזכירים את כל זה. אוקיי, אם תסתכלו בתוספתא, בפרק שמיני כתוב, בשר בחלב נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית שלא בפני הבית, בחולין ובמקדשים. אוקיי, אז בתוספתא זה כן מופיע, אז אפילו לדעתי זה עוד יותר מוזר, למה לא מופיע במשנה. אוקיי, המשנה ממשיכה. אוקיי, שלוש הלכות במשנה. אחד, שאסור לבשל כל בשר בחלב, אוקיי, חוץ מי שלא נקרא לדגים וחגבים, שזה בשר, זה לא בשר, זה לא בקטגוריה של האיסור. ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן, אסור להעלות בשר, וכנראה גם עוף וגם חיה, עם גבינה על השולחן, אסור לשים אותם בשולחן ביחד. רשי אומר, דיל מעטה למחלינו, חשש שיוכלו אותם ביחד, כי הדעדה ביחד, דקנגה ובלי מהדעדה. אחד ייגע בשני ויבלע מהטעם. זה החשש שלנו. אחר כך בגמרא נדון, כאילו כמה חם זה כשזה יושב על השולחן, והאם באמת זה יכול לבלוע בצורה רצינית את הטעם, בצורה שיהפוך את זה ללא כשר, נגיע לזה. אסור להעלות אותם על השולחן עם הגבינה, חוץ מ... זה עוד שאלה שרציתי להגיד. נכון, כתוב בתורת חלב, אבל מה עם דברים שנוצרו מחלב? כן, כמה רואים שהמשנה דווקא דיברה קודם על חלב, עכשיו על גבינה. חוץ מ... כן, כדי ללמוד את הדברים ממש כפי שהם מופיעים בגמרא, צריך, או במשנה גם, צריך להתעלם קצת ממה שאנחנו מכירים מהמציאות. אוקיי, כי ברור לנו שאוף אסור לבשל עם חלב, אבל לא היה ברור לכולם בשלב הזה. אז שוב, חוץ מבשר דגים וחגבים, אוקיי, יש את הבזמון כאן במשנה, שוב חוזרים כמה פעמים על חוץ מבשר דגים וחגבים, אוקיי, שזה מותר לעלות על השולחן, אז שוב, משמע אוף אסור. והנודר מן הבשר, מי ש... אוקיי, עכשיו עוברים לנושא אחר. מי שאומר נדר, וכל השאלה בנדרים, אם למדתם מסכת נדרים, כל השאלה תמיד, מה התכוון האדם בדיבורו? Okay, זה לא כמו מה כתבה התורה, כשכתבה לא תבשל גדי, האם הכוונה גדי, או כן, שזה סוג בהמה, או חיה, או משהו אחר, כאילו מה כלו בתורה זה משהו אחד, ומה כלו בדברי נדר של בן אדם, כשבן אדם ברחוב אומר בשר, מה כוונתו? לפי המשנה, מותר בבשר דגים וחגבים. כלומר, בשר לא כולל דגים וחגבים, אבל זה כן כולל עוף וחיה, לדוגמה. אוקיי, לפני שנמשיך, רציתי רק להזכיר איזשהו קטע בידור שראיתי, שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא תבשל גדי בחלב אמו, ומשה אומר, לא תאכל גדי עם חלב, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. אמרתי, לא תבשל גדי בחלב עמו. אז הוא שאמר, לא תבשל עוף בחלב. לא, ואז הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא תבשל גדי בחלב עמו. כן, זה עושה צחוק מזה שזה מוזכר שלוש פעמים, זה היה כאילו להדגיש, רק לא תבשל ורק גדי ורק בחלב עמו, וכן, ועושה צחוק קצת מזה שאנחנו, כן, הרחבנו את זה ממש להרבה מקומות שלא כתוב לפי בדיוק המובן המילולי של המילים בתורה, זה לא ככה. אוקיי, זה סתם בדיחה כזו. אוקיי, בגמרא מתחילים ואומרים, אוקיי, מהמשנה משמע, כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים, העוף אסור מדאורייתא. הם מניחים שמה? שמהמשנה משמע שעוף אסור בדיוק, עוף אסור בדיוק כמו בשר, זאת אומרת שזה אסור מדאורייתא. כימן, כפי מי הולך הגישה הזאת? דלא כרבי עקיבא, זה כנראה לא תואם את שיטת רבי עקיבא. דאי רבי עקיבא, האמר, נראה את זה במשנה בהמשך, חייב העוף אינו מן התורה. הוא טוען שמהתורה זה רק בהמות. בסדר, אז הרי שרבי עקיבא, מה הבעיה? עם הסיפה, הרי בסיפה כתוב, הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. העוף אסור. Okay? כפי שאמרנו, מי שאומר, אני נודר, שאני נודרת לדוגמה, שאני לא אוכל בשר. מה כוונתי? אז יש על זה ויכוח. האם זה כולל עוף או לא כולל עוף? ודווקא בויכוח הזה, רבי עקיבא אומר, זה כולל עוף. אז אם ככה, כן, הסיפה הולך כרבי עקיבא. איך אנחנו יודעים שזה רבי עקיבא? נראה. Okay, ואז יש לנו בעיה, כי הרי שלא כרבי עקיבא, והסיפה כרבי עקיבא. אז העוף אסור עתה לרבי עקיבא. דאמר, מה אומר רבי עקיבא? כל מילי דמים לחלי שליח בר מיניהו. Okay, מה הכוונה כאן? אם אני שלחת שליח לחנות, לקנות לי משהו, השליח חוזר אליי ושואל אותי, האם התכוונת לזה? האם זה כלול במה שהתכוונת? אז יש ויכוח. Okay? כשהשליח שואל, okay, לדוגמה אמרתי, okay, נראה דוגמה עכשיו, okay, אולי נלך עם הדוגמה ואז נסביר. דתנן, okay, כתוב תניא, אמור להיות דתנן, זה משנה במסכת נדרים. הנודר מן הירק, מי שאומר, אני נודר לא לאכול ירק, מותר בדלויים. דלויים מותרים, okay? דלויים, כן, מהמשפחה של דלת. Okay? יש ויכוח מה בדיוק העניין עם דלת, למה דלת לא חלק מירק. Okay? יש כאלה שאומרים שירק מדובר רק בעלים, והדלת זה הדבר עצמו ולא העלים. יש כאלה שאומרים שירק זה משהו שאפשר לאכול גם בלי לבשל אותו, ודלת אי אפשר לאכול בלי לבשל. אז לפי תנא קמא, מותר בדלת. כלומר, ירק לא כולל דלויים. ורבי עקיבא אוסר. רבי עקיבא אומר לו, ירק כן כולל דלויים. אמרו לו לרבי עקיבא, אמרו לו, איך אתה אומר שזה אסור בדלויים? הלא, הרי תסתכל בשוק. אפשר, כן, זה מקרה, חכמים אומרים, יכול לקרות מקרה כזה. איך? הלא, אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק, והוא אומר, לא מצאתי אלא דלויים. יכול להיות מצב שאני שולחת שליח לשוק, לקנות לי ירק. והשליח חוזר אליי ואומר, מישל, לא מצאתי ירק, אבל מצאתי דלויים. האם אפשר לקנות את זה? אז סימן שמה, לפי תנא קמא, שדלויים זה לא ירק, כי אם זה היה ירק, הוא היה קונה אותם בלי לשאול אותי. אבל אמר להם, רבי עקיבא אומר, לא, כן הדבר, אתם צודקים שיכול להיות מקרה כזה, ששליח היה חוזר אליי ושואל, אם שלחתי לו לקנות ירק, והוא חוזר ואומר, האם אפשר לקנות דלעת? אבל כלום לא אומר, אבל הוא כן היה אומר, לא מצאתי אלא דלויים. אבל מה הוא לא היה אומר? הוא כלום אומר, אין סיכוי שהוא יחזור אליי ויגיד, לא מצאתי אלא קטנית. כן? לא מצאתי ירק, אבל מצאתי קטנית. האם את רוצה שאני אקנה את זה במקום? כן? אלא, אז מה זה מוכיח לפי רבי עקיבא? שדלויים בכלל ירק, ואין קטני בכלל ירק. בגלל שהוא היה שהוא משהו שכן אולי יכול להיות נחשב כירק, והשאלה שלו זה האם התכוונתי לזה או לא התכוונתי לזה, אבל ברור שהוא לא היה חוזר אליו שהוא משהו שלא קשור בכלל לירק. אפילו קטני טיפה קשור, אבל זה כבר קטגוריה אחרת. יש ירקות ויש קטניות. אז אם ככה, מה זה מוכיח? זה מוכיח שלרבי עקיבא, כל מה ששליח היה שואל, נחשב כחלק מהמין הזה. ואם כן, אם מישהו הולך לחנות לקנות בשר, כן, שולח שליח לקנות בשר, יכול להיות שהשליח יחזור ויגיד, לא היה בשר, אבל אולי התכוון גם לעוף, זה אומר שעוף בכלל בשר, ולכן הגישה השנייה במשנה, נודר מן הבשר, מותר בשר דגים וחגבים, אבל אסור בעוף, זה תואם שיטת רבי עקיבא. חכמים יגידו, לא, זה דווקא מוכיח, זה שהוא לא היה קונה עוף עד שהוא שואל את, את מי ששלח אותו, זה מוכיח שעוף לא כלול בתוך בשר. אוקיי? ולכן, ריש הרבנן וספר רבי עקיבא. כן, זה מזכיר לי, כשלפחות אצלי אני מכירה עוד הרבה נשים, ככה אולי גם יש, אני לא אומרת, כסטריאוטיפ, כן, אני כן אומרת כסטריאוטיפ, שהאישה אחראית על, על הרשימת קניות, אבל הרבה פעמים הבעלים הולכים לעשות את הקניות. שוב, אני מודה לכך שבחלק מהמשפחות זה הפוך. והרבה פעמים, כן, יש סוגים של אנשים שמתקשרים ואומרים, האם זה בדיוק מה שרצית, כי הם מפחדים שלא יקנו את הדבר הנכון. ויש מקרים אחרים שהם בכלל לא נמלכים, כן, והם מביאים את הדברים הלא נכונים, ואז האישה מתעצבנת כשחוזרים הביתה, כן? אז כולנו מכירים תופעות כאלה, וזה בדיוק המצב כאן, כן? כששוכחים לקנות משהו ואין משהו אחר, אז מה השליח היה עושה, כן? האם בוחר משהו במקום, ואם הוא יבחור משהו במקום, אפילו אם זה לא בדיוק מה שביקש, אז האם זה מוכיח שזה חלק מהקטגוריה של הדבר הזה או לא, האם זה מה שהתכוונתי או לא התכוונתי. כן, ראיתי איזשהו פוסט בפייסבוק שמישהו מצא פתק בתוך הגלת קניות שמישהו השאיר, והיה רשום, כאילו, על כל פריט ופריט, שתי שורות של הסברים. אני רוצה את אלו, אבל לא את אלו, ואם יש על זה כתם שחור, אז אל תקנה, ואם יש כאילו כל מיני פירוט, כן, אני יודעת במשפחה שלי, אף אחד לא היה קורא את זה, אז אני לא כותבת כאלה, למרות שלפעמים אני רוצה, אבל זה הסוג הסיטואציה שמדברים עליו. אז עכשיו יש לנו בעיה, כרש הרבנן, ספר רבי עקיבא. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה? השתי תשובות. אמר רבי יוסף, רבי היא. המחבר של המשנה הוא רבי, ונסב לעליבת התנאי, הוא סובר כמו מישהו אחר בסיטואציה אחרת. בנדרים, כאילו אנחנו מערבבים בין בשר בחלב לדיני נדרים. דיני נדרים קשורים למה התכוון הבן אדם. דיני דאורייתא קשורים למה התכוון התורה, מה התכוונה התורה. אז בנדרים סבר לה כרבי עקיבא. ובשר בחלב סבר לה כרבנן. כאילו בכל עניין הוא דאגה בשיטה אחרת. רבשי נותן תשובה אחרת. רבשי אמר, כולה רבי עקיבא היא. הכל זה רבי עקיבא. והכי כמר, איך אפשר להגיד שהרש הרבי עקיבא, שזה אסור מדאורייתא? כי לא היה רשום במשנה בשום מקום אסור מדאורייתא. רק היה כתוב, כל הבשר אסור לבשל בחלב. אז מה אומרים? הכי כמר, כל הבשר אסור לבשל בחלב. מהם מדברי תורה ומהם מדברי סופרים. כן? יכול להיות מדברי תורה, יכול להיות מדברי סופרים. כאילו, יש דברים שאסורים מהתורה שאסור לבשל, ויש דברים שאסורים מדברי סופרים שזה אוף. חוץ מי, אבל מה מותר לגמרי? בשר דגים וחגבים שאינם לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. Okay, אז עד עכשיו דנו בשורה הראשונה ושורה האחרונה. מה עם השורה האמצעית? אסור לעלות המקבינה על השולחן. אז עכשיו דנים במשפט הזה. אמר רב יוסף, שמע מינה, מהמשפט הזה אפשר ללמוד שמה, להסיק מה? בשר עוף בחלב דאורייתא, אוקיי? לעומת רבשי, הוא סובר שיוצא מכאן שבשר עוף בחלב חייב להיות מדאורייתא. למה? דאיסר כדעת אחת רבנן, אם זה מדרבנן, אז אומרים מה? חכמים אסרו בשר בחלב מדרבנן, למה? שמה יאכלו בשר בחלב. אז זה בעצם גזרה. אז אחי לגוף הגזרה, אם לאכול עוף בחלב זה גזרה, אז אנא נגזור העלאה עתו אכילה, אז אנחנו נגיד שאסור להעלות עוף על השולחן שמא נאכל את זה, הרי, כן, אנחנו לא גוזרים גזרה על גזרה. אז עכשיו אני רוצה לדעת, מנה תמר זה לא גוזרים גזרה על גזרה. מאיפה לנו שלא גוזרים גזרה על גזרה? תתנן, ועכשיו נצטט בשנה בעניין אחר, בחלת חוץ לארץ, okay? חיוב הפרשת חלה זה בעיקר בארץ ישראל. אבל חכמים גזרו גם על חלת חוץ לארץ, שגם חייבים להפריש חלה. אוקיי, זה שונה מתרומות ומעשרות, אוקיי, יש כמה הבדלים, למה תרומות ומעשרות לא נוהג בחוץ לארץ וזה כן. אז הסיבה שגזרו חלת חוץ לארץ זה כדי שלא נשכח תורת חלה, אוקיי, ולכן גזרו. מעניין שלא גזרו בתרומות ומעשרות, כי רואים, מעשים בכל יום, אנשים עולים ארצה ויש להם פירות וירקות, סומכים בגינה שלהם, ולא יודעים שצריך להפריש תרומות ומעשרות, כי הם רגילים לכך שהם לא עשו את זה בחול. אז דווקא זה, לדעתי, היה אמור לגזור גם בחול, כדי שלא נשכח. אבל לא גזרו, ויש כמה סיבות שנותנים למה לא גזרו. קודם כל, חלה זה מצווה על הגבר ולא על מה שצומח בקרקע, כן? זה כשמישהו מכין עיסה, אז הוא חייב להפריש חלה. זה נובע מתוך מעשה שהוא עושה ולא ממשהו שצומח. וזה מצווה ששווה לכולם ולא רק למי שיש לו קרקע. כן? בעלי קרקע חייבים תרומות ומעשרות. אם אין לך קרקע, אז אתה לא. אבל המצווה של חלה שייך לכולם בתנאי שהם מכינים עיסות. יש אומים גם שהחלת חוץ לארץ זה רק במקומות הקרובים לארץ ישראל, וזה בדיוק כמו תרומות ומעשרות שגם שם גזרו במקומות הקרובים לארץ ישראל, אבל לא כולם מסכימים עם זה. אוקיי, אז זה הרקע. עכשיו, חלת חוץ לארץ נאכלת עם מזר על השולחן. אוקיי, חלה הולך לכהן, אז הכהן אוכל את החלה, כן, לא בימינו שאנחנו שורפים את זה. אבל החלה בזמניהם באמת הלך לכהן. אז הכהן יכול לאכול את החלה, יחד עם זר על השולחן אחד, אוקיי? אפשר לשים את זה על השולחן, ולא חוששים שמה הזר יאכל אותה. כי למה? כי זה רק אסור מדרבנן. וניטלת לכל כהן שירצה, ואפשר להעביר את זה אפילו לכהן עם הארץ, לומדים מפסוק מדברי הימים, שאני חושבת שזה היה חזקיה, הוא אמר, לתת מנה לכהנים, למחזיקים בתורת השם. רק אלה שמחזיקים בתורת השם, כי אנחנו חוששים, שמה יתמעו את התרומה, אבל כשמדובר בחוץ לארץ, שזה רק מדרבנן, מותר לתת לכל כהן שירצה. שוב יש מחלוקת אם זה רק בדיעבד, או אפילו מדאורייתא, כאילו אם זה רק אם לא מוצאים כהן, או לא, אוקיי, אבל שוב, עניין צדדי. אז זה מוכיח שמה, שלא גוזרים גזירה על גזירה, שמותר לאכול על השולחן, זה נראה די דומה, כן? אסור לאכול את זה על השולחן, למרות שאסור באמת לאכול את זה, כן, אסור לאכול בשולחן אחד עם מישהו שאוכל, למרות שיש חשש שמא תאכל, כי זה רק אסור מדרבנן, אז לכן לא גוזרים גזירה על גזירה. אמר לה, אביי אומר, זה לא הוכחה טובה בכלל, למה? בשלמה, כי אתה לא משווה בין שני דברים שווים, למה? בשלמה, אם אתה היית משווה במקרה, יש מינן חלת חוץ על הארץ, בארץ, אם הוא אוכל חלת חוץ לארץ שהוא הביא מחוץ לארץ, אבל עכשיו הוא בארץ ישראל, אז דאיקה למגזר משום חלת הארץ, דאורייתא. אז אנחנו מגיעים מי, כן, מחלת חוץ לארץ, אסור לעלות על השולחן עם זר, שמה יאכל חלת חוץ לארץ, שמה יאכל חלת חוץ לארץ, אולי הוא יבוא לאכול חלה בארץ, ועל זה יעבור לסור דאורייתא. וזה בדיוק דומה לעניין שלנו, שמה יש לנו שמה יאכל, כן, אסור לעלות גבינה ואוף על השולחן, שמה יאכל אותם ביחד, אם יאכל אותם ביחד, הוא יבוא לאכול בשר בחלב ביחד, או אולי אפשר להגיד אפילו אחרת. אסור לעלות אוף וגבינה על השולחן, שמה יעלה בשר וגבינה על השולחן, ואם הוא יעלה בשר וגבינה על השולחן, הוא יבוא לעבור על איסור דאורייתא. ואז, אם זה הייתה השוואה, אז היינו מבינים שלמרות שיש חשש איסור דאורייתא ולא גזרינן, ואז היא כלמש ממנה. אז אנחנו לומדים שלא גוזרים, למרות החשש. אלא חוץ לארץ, אבל כאן הוא אוכל חלת חוץ לארץ בחוץ לארץ. וזה משום דלק על המגזר הוא. כן? זה בגלל שהוא אין חשש שהוא יבוא לאכול, מי שיושב בחוץ לארץ, אין חשש שיבוא לאכול חלת הארץ, כמה פעמים זה, הוא מוצא משהו שיש שם חלה מהארץ. אז לכן, בגלל שאין חשש שהוא יגיע לאיסור דאורייתא, זה הסיבה שלא גוזרים. אבל האחר במקרה שלנו, אישר אלי לעסוקי אוף וגבינה. אם אנחנו מתירים לו לעלות אוף וגבינה על השולחן, עתי לעסוקי בשר וגבינה, יבוא גם לעלות בשר וגבינה, ומחה בשר וחלב דאורייתא, ואז הוא יבוא לאיסור דאורייתא. ולכן, הוכחה שלך הוא לא הוכחה, היא לא הוכחה טובה. Okay, עכשיו אנחנו חוזרים לזה שלא מעלים אותם על השולחן יחד. מה תקף לרב ששת? כן, אז שוב, רב אשי ניסה להוכיח ש מהמשנה אפשר להבין שאוף בחלב דאורייתא, כי אם לא היינו גוזרים אוף לעלות על השולחן, כן? ולכן ברור שלאכול עוף וגבינה זה דאורייתא, כי אחרת זה רק איסור דרבנן ולא גוזרים גזירה על גזירה. אבל אז הם מנסים להוכיח מאיפה לנו שלא גוזרים גזירה על גזירה, מביאים מקרה, אבל אביי אומר זה לא מקרה טוב, כי אין חשש שנגיע לדאורייתא במקרה הזה, וכאן דווקא יש חשש. אוקיי? ולכן הוא דוחה את ההוכחה. זה לא ברור שהוא דוחה את דברי רב יוסף שאמר בהתחלה שבשר ועוף וחלב מדאורייתא, כי אחרת הם לא היו גוזרים, אבל לא ברור מה העניין עם זה. מתקיף לרב ששת, סוף סוף צונא מצוננו. למה אנחנו מודאגים לעלות על שולחן ביחד? הרי זה דבר קר וזה דבר קר, כאילו, או, כן, יכול להיות שזה קר. אמר אביי, גזר השם יעלה באלפס רותח. אנחנו מודאגים שם הוא ישים את זה בקטירה שרותח, כאילו קטירה מאוד חמה, ואז אולי זה כן יכול לבשל. אבל רואים, סוף סוף כלי שני הוא. כלי שני אינו מבשל, אבל אפילו אם הקטירה מאוד מאוד חמה, עדיין זה מה שנקרא כלי שני, לא בשלו בקטירה הזאת, ואם כן, או בקרה הזאת, ואם כן, יש לנו כלל, זה גם בעניין שבת, שכלי שני לא מבשל, נכון? חוץ מקלי הבישול, וזה כל העניין עם תה, אבל כלי שני אינו מבשל, ואם כן, אנחנו לא צריכים לחשוש שמה ייפול לך גבינה לתוך הבשר. אז מה עונים? אלא גזירה, לא, אנחנו עושים כל דבר, כי אנחנו חוששים גזירה שמה יעלה באלפס ראשון. אולי ייקח גדרה שבישלו על האש, או בישלו, או אפו בתוך התנור את הדבר בתוך זה, כן? אפו את הבשר, או צלו את הבשר בתוך איזשהו כלי, מביאים את זה לשולחן, ואז זה כלי ראשון, ובכלי ראשון זה כן מבשל. אז בגלל החשש הזה, אסור לעלות שום דבר על השולחן, בשר וחלב ביחד. אוקיי, המשנה ממשיכה. העוף עולה עם הגבינה על השולחן, ואינו נאכל דברי בית שמאי. אז כאן רואים שבית שמאי חולק על המשנה הקודמת, כי הוא סובר שהעוף אפשר לעלות עם גבינה על השולחן, אבל אסור לאכול אותם ביחד. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. אסור להעלות את זה על השולחן, ואסור לאכול את זה עם הגבינה. אמר ביוסי, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. זה אחד מהדברים שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. באיזה שולחן אמרו, באיזה סוג של שולחן? בשולחן שאוכל עליו. מדובר בשולחן שאוכל עליו, אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל, נותן זה בצד זה ואינו חושש. אנחנו רק חוששים בשולחן שאוכל עליו, ולא בשולחן שמסדרים את האוכל. כי שם אנשים לא אוכלים, ואז אין את החשש. צריכים להבין קצת את וזה גם יהיה תקף לגבי מחר, באיזשהו תוספות שנראה לגבי שולחן. השולחנות שלהם כנראה בדרך כלל מובן שהם אכלו, השולחן היה שולחן של יחיד בעצם. כל אחד ישב בעצם על הרצפה או על הספה או משהו, ואכל עם שולחן לפניו. רואים את זה גם מדיני ליל הסדר, רואים את זה מכל מיני מקומות, שהם בליל הסדר אומרים, עוקרים את השולחן. Okay? מה זה אומר עוקרים את השולחן? זה שולחן, כן? השולחנות שלנו הן שולחנות גדולות, לא עוקרים אותן. אבל הכוונה בעצם שעוקרים את השולחן, בעצם כשמפנים את השולחן, כן, זה הם היו פשוט לוקחים את השולחן, כי לכל אחד היה שולחן יחידי. זה גם מופיע בהלכות, דרך אגב, בהלכות נידה, בדיני הרחקות. מה אסור לעשות זה? עם זה, כן, צריך, הם אסורים לאכול בשולחן אחד. למה אסור לאכול בשולחן אחד? כי בעצם בשולחן אחד, כן, זה מאוד קטן ואינטימי. אוקיי. אז בעצם רואים ששולחן ספציפי. אוקיי, okay, עכשיו חוזרים לדברי רבי יוסי. רבי יוסי היינו תנא קמא, כאילו די מוזר מה שרבי יוסי אומר, זה נשמע בדיוק כמו תנא קמא, הוא פשוט מציג לנו, או מראה לנו, משקף לנו, שזה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אבל לא הגיוני שהוא אומר את זה, זה הרי פשוט, אנחנו יכולים לראות את זה מזה שבית שמאי מקל. וכי תמה אחי לגוף ואיקה בעיניי, ואולי באמת הוא אומר, באמירה, זו מכולי בית שמיים ומחומרי בית הלל, הוא מנסה להגיד בית שמיים מכילים אפילו יותר, שאפילו מאפשרים אכילת עוף עם גבינה. אבל אם ככה, כאמר תנא קמא בהעלאה כמפלגה, כן, ואז תנא קמא בעצם סובר, הם חולקים על האם אפשר להעלות אותם על השולחן יחד, אבל באכילה לא פליגה בשניהם, מסכימים שאסור לאכול. ואמר להם רבי יוסי, רבי יוסי אומר, אכילה גופה מכולי בית שמיים ומחומרי בית הלל. גם אכילה זה מקרה שבו בית שמיים מכילים. אבל אם אנחנו רוצים להגיד את זה, והתנן, הרי כתוב במשנה, ושנה בעדויות, רבי יוסי אומר שישה דברים מכולי בית שמיים מחמר בית הלל, וזו אחת מהן. אוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמיים. שם רואים מה? שבית שמיים אומרים שזה אינו נאכל לפי רבי יוסי, אז לא יכול להיות שהוא אומר ככה. המשנה ממשיכה ובית הלל אומרים לא אוכל ולא נאכל. ואז יוצא ששוב אנחנו בשאלה ש... רבי יוסי אומר בדיוק אותו דבר של תנא קמא, אז בשביל מה הוא בא להוסיף את זה? Okay, דרך אגב, יש יותר משישה דברים, יש, אני חושבת שיש 23 דברים מקרים, מה שרבי יוסי בא להגיד כאן, שהוא חולק על אחרים שלא חושבים שזה מכולי, כן? היו וריאציות, כן, המחלוקות, באיזה מקרים בדיוק חלקו, ובאיזה מקרים בית שמאי הכילו והלל החמירו. אלא, הקמשמלן, אלא מה זה בא ללמדנו? מן תנא קמא רבי יוסי. זה בא ללמדנו שתנא קמא זה דווקא רבי יוסי. שבעצם מי שאמר את, את זה שבית שמאי ובית הלל חולקים ככה, זה רבי יוסי. ומה זה בא להגיד לנו? שכל אומר דבר בשם אומר הוא מביא גאולה לעולם. ומה ההוכחה לדבר הזה? שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, עניין הדיומה, כן? אסתר המלך אמר למלך בשם מרדכי על ביתם ותרש, היא מסרה את זה בשם מרדכי, ומשם הגיעה גאולה, כי אז אחשוורוש רצה להכיר את מרדכי, זה גרם לנפילתו של המן, גאולך מהדברים, ובעצם... רואים שבזה שאסתר הזכירה את זה בשם אומרו, זה הביא גאולה לעולם. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל, רק נתחיל היום את הנושא של הפרדה בין, כן, לא רק אסור לעלות אותם על שולחן אחד, אבל מה הם רוצים לאכול? עוף ואחר כך גבינה, או גבינה ואחר כך עוף, או בשר ואחר כך גבינה, או גבינה ואחר כך בשר. יש סתירות בין סוגיות כאן, אנחנו לא נגיע לכל הסתירות היום, כי עד שנראה את הסוגיות בהמשך, אבל יש בעיה בסוגיה הזאת, נראה עוד דקה, אוקיי? תנא איגר חמוד רבי אבא. אגר הביא ברייתא, הוא החמיב של רבי אבא, שכתוב שם, עוף וגבינה נחלים באפיקורן. אוקיי? לא ברור בדיוק מה זה אפיקורן, אז הוא אמר לה, הוא תנא לה והוא אמר לה. הוא הביא את הברייתא, ואז הוא הסביר מה הכוונה באפיקורן, זה נשמע כמו, רש"י אומר, דרך הפקר, אוקיי? נראה מה זה בדיוק. בלא נטילת ידיים ובלא כינוח הפה. אפשר לאכל עוף וגבינה בלי ליטול ידיים ביניהם ובלי לקנח את הפה. עכשיו לא ברור, מה לא ברור מכאן? מה הכיוון? האם זה עוף ואחר כך גבינה? ואז אולי נגיד שזה שיטת רבי עקיבא בעצם, שסובר שעוף זה רק אסור מדרבנן, ולכן יש הבדל בין עוף לבשר לדבר הזה. ברור מזה שהוא אומר עוף וגבינה, נראה בהמשך, שזה רק עוף וגבינה ולא בשר וגבינה. ואז צריך ללמוד, כאילו מה, ואולי זה גבינה ועוף, ואז זה לא מלמד אותנו שום דבר על לחכות מעוף לגבינה, כן, בין לעוף. כן, אם נגיד שזה עוף ואחר כך גבינה, אז משהו מכאן שלא צריך ליטול ידיים ולא צריך לקנח הפה, אפשר מיד לאכול גבינה. זה קשה לאור מה שאנחנו יודעים בימינו, אז צריך גם לחשוב על זה כך. אבל שוב, צריך לקרוא את זה בלי לדעת מה שאנחנו כן יודעים, אוקיי? אולי באמת יש דעה כאן שלא צריך לנטיל הידיים ולא צריך כינוח הפה. מה הבעיה? שמכאן אפשר להסיק שעוף וגבינה אפשר לאכול בלי נטיל הידיים ובלי כינוח הפה. זאת אומרת שבשר וגבינה צריך ליטול ידיים וצריך כינוח הפה. זה גם סותר את מה שנראה מחר, שצריך לחכות לסעודה חדשה, אוקיי? וזה לא נטילת ידיים ולא כינוח הפה, אז איך הכל מסתדר? נצטרך להגיע לזה מחר. רבי יצחק ראה דרב משרשי, איקלה לבי רב אשי. הוא הגיע לבית של רב אשי. איתו לגבינה, אכל. הביאו לו גבינה, הוא אכל. איתו לבשרה, הביאו לו בשר, אכל. ולא מה שהיה לי. הוא אכל גבינה, אחר כך אכל בשר, לא נטל ידע בין לבין. אמרו לו, והתנא איגרא חמוד רבי אבא, הרי איגרא אמר, כן, הוא הביא את הברייתא, עוף וגבינה נחלים באפיקורן. מה אפשר לומר מזה? עוף וגבינה אין, בשר וגבינה לא. משמע שמה, שוב, לפי הפשט כאן, okay, שוב, לפי הפשט, עוף וגבינה נשמע עוף ואז גבינה. אבל הסיפור זה גבינה ואחר כך בשר, אז עושים השוואה לגבינה ואחר כך עוף, כן? אז, ותוספות מקשה ואומר, תאמה, איך יפרח מגבינה אחר בשר, הבשר אחר גבינה? איך אפשר להבין? להבין מקרה של איגרה, או אגרה, שזה היה גבינה אחרי בשר, ולהקשות מזה על מקרה שהיה גבינה ואחר כך בשר. אז קצת מוזר כאן, יש כמה שאלות, נענה להם אחר כשנראה את הסוגיות האחרות, כי תוספות מנסה לעשות פשר מבין כל הסוגיות. אז מהת אני איגר חמוד רבי אבא, אופו גבינה נחלם בפתורן, משמע שמה, אופו גבינה אין, בשר וגבינה לא. משמע שבשר וגבינה, שזה בעצם גבינה ואחר כך בשר, לפי הפשט של הסיפור כאן, אי אפשר לאכול בלי ליטול ידיים. ואיך זה, וגם בלי לקנח את הפה. אז איך זה שהוא אכל אותם, כאן לא מתייחסים בכלל לקינוח הפה, איך זה שהוא אכל אותם בלי ליטול ידיים. אז מה עונים? אמר להו, הנימי לי בלליה, אבל בימה החזינה, כל עניין של נטילת ידיים רק תקף בלילות, כי בלילות היה חשוך, לא היה אפשר לראות את הידיים, אז לכן צריך אחרי, לפחות אחרי גבינה, אולי גם אחרי בשר, ליטול ידיים, כן? ואז מותר לאכול את השני, כי בעצם אפשר לדעת שאין, כן? אולי זה גם בתנאי שגם קנחו את הפה, אם מדובר בבשר וגבינה. אבל ביממה, אבל ביום אין צורך ליטול ידיים, כי החזינה פשוט צריך להסתכל בידיים ולראות שאין אוכל שנדבק בידיים, ואם כן זה אפשר כבר לאכול. אוקיי, נגיע מחר להמשך בסוגיה הזאת, ובהמשך לגבי מה צריך וכמה זמן צריך, האם צריך לחכות, האם יש זמן מסוים, האם זה קשור בדברים אחרים, ואיך נפשר בין כל הסוגיות כאן, ואולי אם יש לנו זמן, ננסה להראות כמה דעות של הראשונים בסוגיות האלה.